כל חי אונליין 93fm.co.il.
במהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בפתח ישיבת סיעת הליכוד לקריאת השר בנט להחלת הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון, וקרא לנהוג באחריות. זה לא הזמן לשלוף רעיונות מהמותן, יש לנהוג בשיקול דעת ולא לתכתיבים ולא להפתעות שנשלפים בכל רגע, אמר ראש הממשלה. בתוך כך, בחלק מסיעות הכנסת, תחושת בחירות, לפחות במחנה הציוני, כבר בונים רעיונות ומגבשים את מערכת הבחירות הקרובה. גורמים גם במפלגות החרדיות מעריכים כי בעקבות פרשיות נתניהו נצא לבחירות מוקדמות כבר בחודשים הקרובים. נדבר גם על זה. ועדת המשנה לביקורת המדינה צפויה להצביע מחר בעד חשיפת דוח מבקר המדינה על כשלי צוק איתן במלואו ופרסום הדוח לציבור. הוועדה תתמוך בחשיפת כל פרקי הדוח לאחר שיושב ראש הקואליציה ביטן הודיע כי יצביע בעד, ובכך יש את הרוב הנדרש כדי לאשר את פרסום הדוח הזה. תאונה קשה בצפון, בגליל, 4 נהרגו ועוד 5 נפצעו באורח קשה. מכונית פרטית ורכב הסעות התנגשו זה בזה בצומת פרוד שבגליל התחתון. אנשי כוחות ההצלה שהוזקו למקום ודיווחו על זירה לא שגרתית, כלי רכב שעלו באש. כאמור, 4 הרוגים ו4 פונו במצב קשה, 1 במצב אנוש. בהמשך גם על ירושלים, הפקקים, רמות, שכונת רמות והפקקים והכותל המערבי. נדבר גם על השבת בירושלים ועוד עניינים אחרים שקשורים לעיר הזו. במהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה אשר גרייבר, על הביצוע הטכני אברהם ישחקוב, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם. האם בעקבות חקירות ראש הממשלה בפרשיות שונות, והאם אחרי הפרסומים כי המיליארדר מילצ'ן מתכוון להצטרף לעדות תביעה נגד ראש הממשלה, האם כל זה אומר כי הבחירות קרובות? כתבנו איתי גדסי, שלום וערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב, אתה מסתובב בכנסת, אתה שומע כבר דיבורים על בחירות?
תראה, מדברים, אין ספק, גם הקיצות כמובן מצד החברים. בוא נתחיל בישיבות הסיעה שהתקיימו היום, אז זה כמובן היה בצל כניסתו של הנשיא טראמפ, חקירות ראש הממשלה, דוח המבקר שהזכרת בפתיח, וכמובן ריבונות במעלה אדומים, ומתווה המונה. ראש הממשלה גם בפתח ישיבת סיעת הליכוד דאג להקוץ את השר בנט ואמר זה לא הזמן לשליפות מהמותן, גם לא לתכתיבים. אני מציע לכולם להניח בצד כל שיקול אחר ולתת לי להוביל את המהלכים. השר בנט כמובן בישיבת הסיעה דיבר להפך, קרא לראש הממשלה לא להחמיץ הזדמנות של פעם ב-50 שנה, ובעצם מה שנקרא מאגף את נתניהו. גם ביהדות התורה לפני ישיבת הסיעה ישבו חברי הכנסת, אפשר לומר ש יש חילוקי דעות, אתה יודע, אם כבר דיברנו, האם מדברים על כך שהממשלה הזאת הגיעה לסיומה, אז חבר בכיר ביהדות התורה אומר, אנחנו נמצאים בסוף, ארנון מילצ'ן הולך להיות תביעה נגד נתניהו בסיפור המתנות, ויש כאן עניין של הפרת אמונים, כי אם ראש הממשלה באמת התעסק בענייניו תוך כדי שהוא מקבל ממנו מתנות כחבר, כמו שטען עורך דינו של נתניהו, אז הוא לא יכול להתעסק בענייניו, ואם הוא לא חבר, אז למה הוא קיבל מתנות? וגם שם יש חברים, אני חושב שחלקם לא מסתתרים אפילו, כמו סגן השר פרוש, שאומרים, אנחנו לא הולכים לבחירות, לא, לפחות לא בשנה הקרובה, והדבר הזה בהחלט מטריד את המערכת הפוליטית כאן בכנסת. אנשים עדיין שומרים על שקט, אבל כולם מחכים לפיצוץ הגדול, אולי זה יגיע מדוח המבקר על המנהרות, אולי זה יגיע בנושא המונה, ואולי זה יגיע מחקירות ראש הממשלה.
אני רוצה לשאול אותך על מה שאתה שומע ביהדות התורה, הייתי אומר אפילו דגל התורה על הבחירות?
סליחה?
אתה שומע מגורמים ביהדות התורה היום על כך שגם שם נערכים לבחירות?
תראה, כולם נערכים לבחירות. אין, אומנם לא פתחו מטות עדיין. אולי אצל כחלון מינו את רחל עזריה לא רק לוועדת הרפורמה.
כן, זה ברור, אבל האם ראשי המפלגות מעריכים שהבחירות קרובות? כי לפני שלושה חודשים היינו שואלים אותם מתי הבחירות, היו אומרים יש עוד שנה וחצי לפחות. האם בעקבות הסיפור הזה...
אפשר לומר שראשי סיעות הקואליציה בהחלט מעריכים בחירות, שוחחנו, הם מקורבים להם, כך לומר, כמו דרי, כחלון, בנט כמובן, שהוא יושב וממתין וחורש את כל הארץ, בפגישות ובסיורים, אבל עדיין אף אחד לא מדבר על זה בפומבי, אף אחד לא עושה דברים פומביים שיגידו, הנה באנו לפרק או לאיים על שלטונו של נתניהו, כולם מחכים שהזמן יעשה את שלו, ויש הרבה נושאים נפיצים על הפרק, גם, ונתניהו ינצל את הזמן כמובן לעשות נסיעה נשיאותית, אולי אפילו אחרונה של הממשלה, תלוי את מי שואלים, לדונלד טראמפ, אבל עדיין, למרות הכל, ישנם הרבה מאוד אנשים, כפי שאנחנו עשינו סקר זריז היום, מה שנקרא, שחושבים שהממשלה הזאת תאריך ימים,
אוקיי.
ביניהם איתי, גם שרים.
בוא נדבר על ועדת החינוך, היום דיון מעניין שהתרחש שם.
דיון מעניין, בהחלט אין מסקנות, אבל הדברים שאומר שם חבר הכנסת מרגי, שצעיר לא אחת, שחוק רישום אזורי יעבור, היום הוא אומר שבשל התנגדות יהדות התורה, החוק הזה ככל הנראה לא יושם והמצב הזה לא ישתנה. הדיון היה כמובן על אפליית בנות ספרדיות בסמינרים. שלושה חודשים יש תלמידים שנאלצים להמתין בבית, כך הוא אומר, יש כאלה שמפסידים שנה כדי ללמוד במוסד איפה שהם רצו. הגיעו גם הורים שסיפרו כמובן לחברי הוועדה על הסבל שהם נאלצו לעבור בגלל שבנותיהם לא התקבלו לסמינר. אחד מהם סיפר שהוא עבר דירה בגלל שלא קיבלו את ביתו לסמינר מקומי. מרגי הבטיח שהנושא הזה לא ירד מסדר היום, אבל עדיין תוצאות עין, היות והחוק באמת שאמור לתקן את הבעיה, חוק רישום אזורי, לא יעבור בשל התנגדות גדולי ישראל, רבני יהדות התורה, למרות תמיכתו של אריה דרי ורצונו הטוב של חבר הכנסת מרגי. הכותרת של הדיון הזה בעצם שמדינת ישראל מעודדת אפליה, כך אומר מרגי, ומבטיח לא להרפות מהנושא הזה.
איתי גדסי, כתבנו בכנסת, תודה רבה לך על הדיווח. אנחנו עכשיו עם מני גרה, עורך בחדר חרדים, שלום מני.
ערב טוב.
ערב טוב, תגיד שמדברים על בחירות קרובות, אז לא צריך להיות פרשן גדול כדי להבין שאם חקירות נתניהו אכן מסתבכות, עכשיו יש דיווחים שמילצ'ן יהיה עד מטעם התביעה, שזה ממש יסבך את העניין, לא, זה ברור שזה יוביל לבחירות במוקדם או במאוחר. השאלה היא האם החברים בקואליציה מעיזים להתנהל כאילו הם באווירת בחירות, ובעצם מאחורי גבו של נתניהו אפילו ככה לנעוץ בו סכין בגב.
זה עדיין לא קורה, אנחנו שומעים אותם בהצהרות מאוד ברורות, כמעט את רובם, וככל שהזמן עובר יותר ויותר גיבוי לראש הממשלה, גם מתוך הליכוד וגם מצד שותפיו בקואליציה, זה עדיין לא נמצא בישורת הזו, אבל יש להבדיל בין מה שקורה ביומיים האחרונים לבין כל מה שקרה בכלל בשבועות האחרונים, כי עם כל הגודל הנפח והסיקור של פרשיית נוני מוזס וביבי נתניהו, שהסיקור בעניין הזה זכה לנפח גדול מאוד, שם עוד לא ברור אם זה יכול להבשיל לכדי משהו פלילי, והדעות בעניין, הדעות המשפטיות חלוקות, אפילו ביחס למה שהתפרסם עד עתה. אבל מה שקורה ביומיים האחרונים, בהחלט עם העניין הזה של מילצ'ן, שהופך להיות למעשה ביומיים האחרונים משהו כמו אנטי ראש הממשלה ודיווחים על כך.
והכל מתחיל דווקא ממקורביו של ראש הממשלה שפותחים בהתקפה על מילצ'ן כאילו הוא זה שלא דובר אמת, ואז מילצ'ן מרגיש שהוא מותקף.
אני לא בטוח שזה ככה. בוא נראה את הדברים. תראה, דובר באיש עסקים רציני בעל קשרים מסועפים עם ראשי מערכות השלטון בישראל. מילצ'ן חבר של יאיר לפיד גם כן, היה חבר גם של אולמרט. בוא לא נזלזל.
לא רק זה, יש גם פועל לביטחון המדינה מטעם המוסד בהרבה מאוד עניינים אחרים. זה גם כן דבר שצריך לומר עליו.
נכון, נכון, בהחלט. אני אומר, הקשר הזה, אני לא אומר שהקשר הזה מחויב המציאות שהוא קשר פסול, אבל מדובר באיש בערך, ולכן האיש הזה לא בגלל רעיון אחד של דודי אמסלם, נדמה לי זה היה אתמול בבוקר ברדיו, בגלל זה הוא הופך להיות יריב של ראש הממשלה. אנחנו שתינו יכולים להעריך שיש משהו מאחורי הקלעים הרבה יותר מעניין והרבה יותר נוגע לעצם הפרשה מאשר הרעיון הזה ברדיו, שהופך אדם שעד לפני כמה ימים היה ידיד טוב של נתניהו וסיפק לו שמפניות וסיגרים, לאדם שהופך להיות עד מדינה ומבשל ורוקח איזושהי עסקה, אם אכן אגב, אם אכן רוקח איזושהי עסקה עם הרשויות לקראת אפשרות שהוא יהיה עד מדינה. אנחנו נמצאים בישורת אחרת לגמרי, בעיקר בגלל פרסומים בימים האחרונים, כן על תכשיטים ששרה נתניהו קיבלה בעלויות כספיות לדרישתה, כנראה דיווחים שמגיעים באמת מהאזור הזה של מילצ'ן, אבל הדברים האלה כבר מסבכים הרבה יותר את הפרשה מדברים שהיו קודם לכן, כי כאן זה הופך להיות באמת פלילי, כלומר מתנות כמו סיגרים ושמפניות, כבר שמענו את ויינרוט טוען שבכך אין פסול, אדם נותן מתנה לחברו, אין בעיה, אבל אם יש דרישה, תרחוש לי, תקנה לי תכשיט הזה והזה בעלות כזו וכזו, ולמילצ'ן יש עניין בעניינים עסקיים בישראל כמו ערוץ 10 וכדומה, הרי שכאן כבר יש משהו שהוא ממשי הרבה יותר מאשר...
ובל נשכח שראש הממשלה הוא גם שר התקשורת, שאחראי באופן ישיר על העסקים של מילצ'ן בארץ, וזה קצת יותר מסבך את העניין, ולכן ראינו גם השבוע עתירה לבגץ של המחנה הציוני, על כך שלפחות ראש הממשלה צריך קודם כל להפסיק לחדול מלכהן כשר תקשורת, גם בגלל הסיפור של מילצ'ן וגם סיפור ידיעות אחרונות, ששניהם נמצאים בניגוד עניינים לעבודתו של שר תקשורת. עכשיו,
אני רק מחבר, אני אומר בשורה אחת, בין מה שמתפתח ביומיים האחרונים לבין מה שאיתי הביא, על כך שלמעשה הדיבורים בין ה... אפילו ח"כים חרדים בכנסת, הם כבר דיבורים בהחלט על כך, אם עד לפני שבוע עוד שמענו אותם בטוחים בכך שהבחירות, אם יהיו באיתנו וזמנם, או לפחות קרוב לכך, כעת כבר מדברים בצורה אחרת, כי נראה שסך הפרשות, או לפחות חלק אחד מהפרשות, כן עלולים בצורה משמעותית להבשיל למשהו.
נאמר זאת ככה, אין כלום כי לא יהיה כלום ולא יהיה כלום, מתחיל להתערער ולהיסדק. זה בעצם הנקודה, עוד נקודה אחת מני שאולי ננסה להבין ביחד, אנחנו נמצאים עכשיו ברגע שבו שתי החקירות נגד ראש הממשלה נמצאות לקראת סיום, כך לפחות אומר אתמול המפכ"ל וגורמים אחרים במשטרה, יש עדיין נחקרים, אבל אנחנו בחודש הקרוב נראה את הפרשיות הללו מגיעות לסיום, ועם הדיווחים בתקשורת של אמנון אברמוביץ' ואחרים שגורמים במשטרה אומרים כי הם הולכים ומתכוונים להגיש כתב אישום נגד נתניהו, אם פרסום מסקנת המשטרה, כי היא ממליצה להגיש כתב אישום נגד נתניהו, זה כבר הרגע שבו הוא צריך לומר אני מתפטר?
לא, רק ברמה הציבורית, אם בכלל, כי יש לנו את ההחלטה עצמה, ההחלטה עצמה נמצאת בידי הפרקליטות, כלומר מי היועץ המשפטי, ואחריו כמובן הפרקליטות, רק שם, רק החלטה שלהם היא זו שמשפיעה, המשטרה ממליצה, המשטרה לא קובעת בעניין הזה, הפרקליטות היא זו שקובעת ו...
אבל מבחינה ציבורית, כשמשטרה ממליצה להגיש כתב אישום, זה איזושהי אמירה של נתניהו כבר אתית, ככה ציבורית, לא יהיה נוח להישאר בתפקיד. וזה יכול להיות עוד חודש, זה יכול להיות עוד חודשיים.
זה יכול להיות מתוך מספר שבועות, אם אנחנו מדבר על מסגרת הזמן שהמפכ"ל אלשיך מזכיר אתמול, וסביר להניח שאם זאת תהיה המסקנה, המשטרה ממליצה להגיש כתב אישום נגד נתניהו, אנחנו נראה גם עתירות לבגץ בעניין, ואז אנחנו בהחלט ניכנס לסחרחורת שאינני יודע לאיך אני תתגלגל, ואי אפשר לדעת בישראל כיצד הדברים מתגלגלים. נראה לי שהביטחון עצמי של נתניהו כעת נמצא במקום אחר מאשר שהוא היה לפני שבועיים.
מעניין מאוד. מני גר, עורך בחדר חרדים, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ואנחנו נצא להפסקה של פרסומות, נשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
שלום, כאן יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג. אני מזמין אתכם לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע. במסגרת מהפכנית המשלבת שני קורסי תעודה, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות. זו הקורס המקיף מסוגו, באווירה אישית ומקצועית, עם המרצים הטובים בארץ, ובראשם הרב שמחה כהן שליטה.
בואו לרכוש מקצוע מפרנס במכון ארנברג, במסלולים נפרדים לנשים ולגברים, בבני ברק ובירושלים. לפרטים ולהרשמה, 1-700-555-714, 1-700-555-714.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
קוטג' תנובה, פיראוס צפתית, שוקו תנובה, גבינת עמק.
מבצע הכספת של תנובה. קונים ממגוון מוצרי חלב של תנובה. מתקשרים לתלמסר 03-60-60-601. מקישים את הקוד שעל גבי המוצר ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים. אז קדימה, למה אתם מחכים? הכספת עומדת להיפתח. למהדרין יש תנובה. כפוף לתקנון המבצע.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
מכללת מבחר מכינה אתכם לתואר. מעוניינים ללמוד לתואר ראשון בסיעוד, עבודה סוציאלית או שירותי אנוש ורב תחומי? הרשמו עכשיו למכללת מבחר, המכללה החרדית המקצועית הוותיקה ביותר. מלגות לזכאים, מחכים לכם במבחר. 03-578-5030 03-578-5030.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
עכשיו בקץ, 100 שקלים מתנה, פיינל סייל בקץ. קונים ב-200 שקלים ומשלמים רק 100 שקלים. 100 שקלים מתנה בקץ. עכשיו בחנויות ובאתר, לדגמים נבחרים, כפוף לתקנון.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מיודע לטבת עד בית בשבט, 12 עד 29 בינואר. בואו לקחת הביתה ולענות עוד באותו היום. איקאה, בקריית אתא, בראשון לציון ובנתני.
היי אתה. כן כן, אתה. עולם הנדלן מעניין אותך? הנה ההזדמנות שלך. התקשר עכשיו למכון מנוף כוכבית 2780 והרשם לקורס אשר יעניק לך ידע מעשי בתחומי ההשקעות והיזמות של עולם הנדלן. מנוף, השער שלך לעולם הנדלן, כוכבית 2780.
במלאת 11 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק אדורי זכר צדיק לברכה, נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים ביום חמישי ושישי. ביום ההילולה, יום חמישי הקרוב, בשעה 12, תתקיים אמירת שיחות על ידי הצדיק המקובל הרב יעקב עדס שליטה, במעמד נכדו וממשיך דרכו הרב יוסף כדורי שליטה. ב7:30 בערב תתקיים ההילולה באולמי הדריה המפוארים ברחוב האומן 2 תלפיות. במעמד יתלו חלק הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, שר הפנים הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים נוספים. להעברת שמות לברכה ללא תשלום ולכרטיסים, חייגו 1-800-800-757, 1-800-800-757.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1-221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
חדש בבני ברק, פיצה פוד, 100% של גבינה אמיתית בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. חייגו 03-628-1181.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו נרצה לדבר על ההשלכות המיידיות של כניסתו של דונלד טראמפ לשלטון, לבית הלבן. השלכות המיידיות שנוגעות אלינו ולגבינו, לפחות העברת השגרירות האמריקנית מתל אביב לירושלים, זה רק תהליך שהבית הלבן אומר שהוא מתחיל לשקול, שהוא מתחיל לבדוק, זה לא משהו שקורה מהרגע להרגע. היום ראש הממשלה מתייחס בפתח ישיבת סיעת הליכוד לקריאות מימין, בעיקר הקריאות של השר בנט, שקוראים להכיל את הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון, ואומר להם זה הזמן לנהוג באחריות, יש לנהוג בשיקול דעת, זה לא הזמן לתכתיבים ולא להפתעות ושליפות מהמותן, כי בעצם יש תחושה בימין שאולי עכשיו זה הזמן ממש כבר השבוע, בימים הראשונים לכניסתו של דונלד טראמפ לבית הלבן, לבצע כל מיני שינויים שעד עכשיו ממשל אובמה מנע זאת מישראל. השאלה היא, מה המשמעות בשטח של צעדים מהסוג הזה, כמו למשל הבנייה בירושלים, העברת שגרירות מתל אביב לירושלים, וכמובן הדבר המשמעותי ביותר, שזה החלת הריבונות, האם יש משמעות מעשית מעבר לסמלים ולאמירות שיש, שגרירות עוברת לירושלים, למור, הנה ארצות הברית מכירה בכך שירושלים היא בירת ישראל, האם בפועל בשטח אנחנו נראה איזה שהם שינויים מעשיים מול הרשות הפלסטינית, גם בזירה המדינית וגם בזירה הביטחונית, אלו שאלות שנשאלות, וזה מה שגם גורם לראש הממשלה היום קצת למתן ולהרגיע, לא כדי להרגיע את השרים שאומרים את הדברים האלה, אלא בעיקר להעביר מסר לארצות הברית, אנחנו עובדים לאט בשיתוף פעולה, לא ממהרים ולא רותמים את העגלה לפני הסוסים. זה פחות או יותר התהליך. אם אנחנו היום מתמקדים במה שהתרחש בישיבת סיעת הליכוד, אז אנחנו רואים הרבה מאוד חברי כנסת וגם שרים מהליכוד שביומיים האחרונים התבטאו עם אמירות ימניות כאלו על כך שהנה אנחנו מיד לא מתמהמהים וכבר מתחילים לעשות מעשים בשטח אחרי הדברים שהיום ראש הממשלה אומר, יש איזושהי רגיעה והתמתנות בעניין הזה. גם בבית היהודי מבינים את הסוגיה הזו. הבית היהודי עסוקים עכשיו באמונה, ורק נעדכן כי בגץ נענה לעתירה של ראש מועצת הכפר סילואד, אלו בעלי האדמות שבחלקות שלהם חלק ממבני היהודים באמונה אמורים להיבנות שם על פי אותו מתווה אמונה. הם עותרים היום לבגץ ודורשים לעצור בכלל את המתווה, ובגץ נענה לעתירה הזו ומוציא צו ביניים. כלומר, גם אמונה כרגע לא מפונית בעקבות העובדה שאין כרגע לאן להעביר את הבתים הללו, וגם צריך להבין שבכל העניין הזה המדינה חתמה על הסכם מול התושבים. ההסכם הזה עומד בתוקף. בגלל אותו הסכם התושבים, תושבי עמונה, כתבו לבגץ שהם מוכנים להתפנות בהסכמה. מי שההסכם הזה בטל, הרי שגם אותו הסכם בין התושבים לכאורה לבין בגץ, האמירה של התושבים גם היא מתבטלת, ולכן הסיפור הזה נמצא על כתפיהם של אנשי הבית היהודי שהובילו את מתווה עמונה, ונותנים עכשיו תחושה לתושבים שם שהמתווה הזה היה הולכת שולל. ננסה להבין קצת יותר, ואנחנו עם חיים לוינסון מארץ. שלום חיים.
שלום, מה נשמע?
אנחנו בטוב, ברוך השם. דונלד טראמפ מן הסתם גם מרגיש טוב, נכנס לתפקידו, אנחנו רואים את כל האמירות מימין להתחיל לעשות מעשים משמעותיים בשטח, במקביל גם אמירות אולי אוטוטו בחירות. איך שני הדברים הללו מתחברים ביחד? הרי אם מישהו יפיל את נתניהו זה חברי הקואליציה שלו, אלא אם כן הוא יפרוש לבד, וחברי הקואליציה שלו מעיצים לעשות עכשיו מעשים שרק נתניהו יוכל לעשות, אז החקירות וטראמפ ביחד יוצרים כאן איזשהו מוקש כזה שמתנגש אחד עם השני, כך זה נראה לפחות. איך אתה רואה את זה?
אני לא חושב שהחקירות הם מוקש פוליטי עבור נתניהו בשלב הזה. אף אחד מחברי סיעות הקואליציה לא מתכוון לעשות שום דבר בעניין החקירות או להשתמש בחקירות כאיזה כלי או תירוץ לנגח את נתניהו. אני כן חושב שנפתלי בנט, ואני חושב שגם בחוכמה גדולה מאוד מצידו, עוגר תירוצים ימניים למה הוא צריך לפרק את הממשלה. זאת אומרת, הוא לא יפרק את הממשלה בגלל החקירות, או לא ינצל את החלשותו של נתניהו בגלל החקירות, כדי לפרק את הממשלה על נושא
אידיאולוגי.
מה לא דומים? מוקש אידיאולוגי, חוק ההסדרה, מוקש אידיאולוגי, חוק הלאום, מוקש אידיאולוגי. כל מין חבילה כזאת גדולה, שאחרי זה יהיה אפשר ללכת איתה ולמכור אותה לציבור, כי הנה האידיאולוגיה שבגללה פירקנו פה את הממשלה הזאת. ככה זה נראה בשלב זה.
אוקיי, אז בואו ננסה להבין. הבית היהודי אוגרים את הסל הזה, כמו שאתה אומר, אבל גם בליכוד יש הרבה מאוד חברי כנסת היום, בקדנציה הנוכחית, שהם ימניים לא פחות מאנשי הבית היהודי, והם די נזהרים, כלומר אתה שומע את, את גליק ואחרים ממש מדברים על הר הבית ועל סיפוח ועל דברים כאלה, אבל רוב חברי הכנסת של הליכוד מאוד נזהרים, למה? בגלל מעמדם הפוליטי? או כי שוב הם לא רוצים לתת לבנט את, את הכדור, הם יודעים שהאמירות שלהם מחזקים את בנט ולא אותם.
אני חושב שהם, יש בעיה שאתה חבר כנסת במפלגה שראש הממשלה בו כל כך דומיננטי, הוא כל כך קובע סדר יום, יש בעיה אמיתית לייצר אג'נדה. עכשיו תראה, חברי כנסת של הליכוד נמצאים בבעיה, כאילו אלה שלא שרים, נמצאים בבעיה אמיתית. הנושא הכלכלי, שהוא תמיד נושא מאוד מרכזי וחשוב במדינה, נמצא בבלעדיות המלאה בטיפולו של כולנו. נשאר לנו העניין המדיני. וגם בעניין המדיני הזה, נתניהו לא כל כך נותן להם להתקדם. הרי הצעת החוק של מעלה אדומים בן נשכח, היא גם של יואב קיש. הצעת חוק ההסברה, היא גם של יואב קיש ואורן חזן. אז קשה להם מאוד מאוד לרוץ קדימה, בנט הוא זה, זה שמוביל. אני חושב שגם אחד הסיבות שבנט חושב שהמוקשים האלה הם בסופו של דבר אלה שיביאו לפיצוץ הקואליציה, זה שאנשים בליכוד תומכים בסך הכל מבחינה אידיאולוגית. אם עכשיו היית עושה בכנסת הצבעה חשאית, מי בעד סיפוח מעלה אדומים, אני חושב שזה עובר ברוב של 90 נגד 30.
מעניין מאוד. תגיד, פיצוץ הסכם המונה שיוביל לפינוי בכוח ולתמונות קשות של פינוי, כמו שהמתיישבים שם אומרים, אנחנו נאבק בכוח, זה משרת את בנט? או שבעצם רגע. התושבים עכשיו אומרים, בנט, אתה הולכת אותנו שולל, אתה הבאת הסכם שאין לו שום אבא ואמא.
רגע, 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 רגע. קודם כל, אמרת שתי דברים שאני חולק עליהם מכל וכל. קודם כל, ההסכם לא התפוצץ. ההסכם היה מלכתחיל המלא חורים. היו מי שרצו לקרוא את התמונה המלאה ולא לראות את החורים, ואני, שאני אוכל בעצמי בר סמך בנושאים משפטיים הקשורים באיוש, כל הצניעות, אני אמרתי לכל מי ששאל אותי, ההסכם הזה מחורר לחלוטין, ואני בספק אם הוא יתקיים, אני לא אלאה אתכם למה זה ממש חשוב. זה דבר ראשון. דבר שני, ההנחה שלך שבכך יהיה פינוי אלים עם מאוד קשות, אני אומר לך שלעניות דעתי אותה, פה אני פחות נחרץ, הציבור הימני לא יבוא בהמוניו להמונה אחרי כל הלך ושוב הזה. בואו, חותמים על הסכם, יורדים מההסכם, יתפוצץ. למה יתפוצץ? חזרנו בנו, התחלנו בנו.
ואולי ההפך, אולי דווקא בגלל שהיה הסכם שתושבי המון אמרו, אנחנו מוכנים להתפנות בהסדר, ובסוף זה נגמר כמו שזה נגמר, יש להם לגיטימציה לומר, אוקיי, גם את ההסדר שלנו לא קיבלתם, בואו נראה לכם איך מפנים.
אין שום בעיה, אבל אתה צריך להביא 1,000 אנשים שיתמכו בך, אתה צריך להביא את האנשים לאחר בקור הזה, כדי שהם יתמכו בך, אבל אני אומר, האנשים הם לא מחכים בבית שאף יתקשו אליהם מהמונה, הם באו בהתלהבות בדצמבר, הבינו שכנראה ניצלו אותם, עשו עליהם סיבוב כדי להשיג את הסכם יותר טוב, שבכלל לא היה יותר טוב, אבל לא משנה בכלל, ואני לא בטוח שכל כך יבואו כל כך מהר, זאת אומרת שכאילו...
אותו נוער שהיה שם בדצמבר לא יבוא שוב, זה לא אלה שמחפשים בעצם את ה...
אני אומר לך, לא בטוח בכלל, אל תופתע אם יגיעו רק 50 איש. עכשיו יש פה עוד שאלה ששאלת, אם זה פוגע בנפתלי בנט. אני אומר לך ככה, שתי דברים שאני אליהם, יש פה שתי שאלות שקשורות בנושא המונה, ששניהם אין לי תשובה. הראשונה, אם זה בכלל נושא שמעניין, האם יש מישהו שמגיע לקלפי מתי שזה לא יהיה, ויגיד, בגלל המונה אני אצביע בנט, בגלל המונה אני אצביע אלי ישי, סליחה, או לא חשוב מה אני אצביע, זה אחד. ושתיים, האם אותו אדם שנושא המון עבור הנושא שיגרום לו להצביע למפלגה כזו אחרת, יפיל את האשמה על בנט או ביבי? אני אין לי שום דרך לדעת. האם מה יחשבו אותם אנשים? כי אנחנו עדיין, אל תשכח, משחק הספינים עוד לפנינו, זה יאשים את זה, או יאשים טרום, אנחנו עדיין לא יודעים איך זה יתגלגל, ואנחנו בעיקר, אנחנו לא יודעים אם זה מה שיגרום לאנשים להכניס את הפתק מחל או את הפתק טוב בקלפי. אז לכן אני כאילו להתייחס לנושא הזה כהרי גורל שיחרוץ את גורלו הפוליטי שנפתלי בנט, אני חושב שזה מאוד מאוד מוקדם.
אוקיי, מעניין מאוד. בוא רק ככה מילה אחת על החקירות, מילצ'ן והדחיקה שלו, אני לא יודע אם זה דחיקה או שזה מלכתחילה, הוא כבר חלק מהתביעה, הוא לא מהתביעה, מה קורה שם באווירה בין אנשי ראש הממשלה לבין מילצ'ן ואנשיו?
אנשי ראש הממשלה פשוט יוצאים מדעתם מה קרה למילצ'ן. זאת אומרת, כל האיש הליכוד היום שבאתי לה ודיברתי טוב אנשי ראש הממשלה, תגיד מה קרה למילצ'ן? למה מילצ'ן דיבר? כאילו, השאלה מה קרה שם? עכשיו, אתה יודע, אפשר, אני אמרתי לזה מישהו, אולי פשוט בא אליו המשטרה, שאלו אותו שאלות, אולי, כמו כל אזרח טוב, אז צחקו לי בפנים, אמרו לי, נו, בחייך, זה לא עובד ככה ברמות האלה. אני לא יודע מה קרה למילצ'ן, אף אחד לא יודע מה קרה למילצ'ן, אבל זה די ברור שעדות של מילצ'ן היא הכי רעה שיכולה להיות מבחינת מצבו הפלילי של בנימין נתניהו, כן? וזה פשוט מטריף אותם. למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה לביבי? ואני מניח שתחשף העדות במלואה, יכול להיות שיש שם תשובה.
מעניין מאוד. חיים לוינסון, הארץ, תודה רבה לך.
תודה.
חבר הכנסת מאיר כהן, איש יש עתיד, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אווירת בחירות אתה מרגיש או שמוקדם?
יש בכנסת, לא כתמול שלשום. אבל בוא נחכה ונהיה זהירים, אבל בהחלט יש אצל כמה מחבריי אווירת נחיים, יש סימן שאלה גדול, אבל אני דווקא מאלה שאומרים שהלוואי ואנחנו נלך לבחירות לא בגלל כתבי אישום.
מעניין. אלא על מה? פירוק ממשלה?
פירוק הממשלה? אני, זה לא לכבודה של מדינה וגם לא לכבודנו שראש הממשלה ייצא את עצמו עם כתב אישום. האמן לי, אני אומר את זה מעומק ליבי. כך אני מרגיש. יש אווירה לא טובה בכנסת, חבל שזה כך. אנחנו לא יושבים ומחככים ידיים ומחכים שחס ושלום הוא יקבל כתב אישום, אני מקווה שלא.
ואם הבחירות קרובות והסקרים שהתפרסמו לאחרונה ישמרו על אותן מגמה, יש עתיד היא המפלגה הגדולה, עם קושי אבל אדיר להרכיב ממשלה. אתם מן הסתם חושבים על זה.
לא, לא. בוא, קודם שנגיע ליום המיוחל הזה שטיפול בידינו הזכות הקדושה להקים ממשלה, צריך בצניעות גדולה, לא להתחיל להרכיב ממשלות ולפרק ממשלות ולא להתרגש מסקרים. אנחנו עובדים קשה בשטח, אני מקווה שבסופו של יום אנחנו נוכל להרכיב את הממשלה, אבל הכל בזהירות, הכל בצניעות, לא רצים לשום מקום, אלא עובדים קשה. קשה. אני אחראי על השטח, יש לנו כבר כמעט 175 סניפים, ברוך השם, מקריית שמונה בצפון ועד לאילת.
כן, אז אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת כהן, הרי את הקולות הרבים שאתם מקבלים לאחרונה, בסקרים לפחות, אלו קולות של אנשי המחנה הציוני, אלו אנשי שמאל, אלו אנשים שיש להם מדיניות שמאלית ברורה, גם מבחינה מדינית וגם מבחינה חברתית. ורוב הדברים הללו לא, כמעט לא עולים בקנה אחד עם מה שאתם מציגים מבחינה חברתית, מעמד הביניים, ומבחינה מדינית, סוג של מרכז.
אתה חושב שיש 300 פעילים רשומים בנתיבות הזה אנשי שמאל? אתה חושב שיש 1,000 פעילים בדימונה הזה אנשי שמאל?
300 איש ו-1,000 איש בדימונה, זאת לא הדוגמה למאות אלפים שעוברים עכשיו ליש עתיד.
אז אני אומר לך, לא כל מי שמצטרף אלינו הם האנשים שבצבעים שאתה צובע. ברוך השם, יאיר ואני טיילנו ביום שישי האחרון בשוק רמללות. האמן לי שהסיור שם של שעתיים בתוך השוק הבהיר לנו מעל לכל ספק שהיום רוב האנשים מחפשים את המרכז, ורוב האנשים לא הולכים לא לימין קיצוני ולא לשמאל קיצוני. מצטרפים מיש עתיד גם אנשים שהצביעו למפלגת הליכוד והם אנשי ימין. מפלגת יש עתיד היא מרכז ימינה ולא מרכז שמאלה.
אוקיי, אני שומע את מה שאתה אומר, ולמרות זאת, אתה יודע, השאלה נמצאת עדיין במקומה. כי מה שאני מצפה ממך לומר, זה לומר כן, אנחנו מותאמים לעמדות של האנשים שבוחרים בנו. ואם באים אלינו היום,
אתה מצפה ממני להגיד את מה שאתה מצפה ממני?
לא, כי אם אדם שהצביע למחנה הציוני מצביע עכשיו לחבר הכנסת מאיר כהן, זה אומר שהעמדות שלך מתאימות לאותו מצביע. זה לא נכון? זאת לא תובנה?
אז אני אומר לך שגם אנשי ימין, אנשי ליכוד, יצביעו למפלגת יש עתיד.
אבל את זה אנחנו עדיין לא רואים.
חכה, החיפזון מהשטן.
הבנתי.
יש היום אווירה בארץ של באמת במנעס לנו. אני פוגש את זה בכל מקום. אני מקווה שנצליח לתרגם את זה לבחירה, לשינוי תפיסתי, שיבינו שמפלגת יש עתיד היא אלטרנטיבה, היא מרכז ימינה, ובעזרת השם כשזה יקרה, אנחנו נדבר על הרכבת
ממשלה. השאלה הראשונה שלי הייתה האם יש אווירת בחירות, ואחרי הרעיון הזה, תשמע, זה היה רעיון בחירות לכל דבר, וכן, כבר נכנסים ככה לאווירה, וזה בסדר ולגיטימי. תגיד, כשאנחנו מדברים על המפלגות החרדיות, ועל ההיסטוריה של יש עתיד מול המפלגות הללו, האם אתם עושים משהו כדי שיהיה שינוי? כי המפלגות החרדיות די מתבצרות, ואומרות, הם החרימו אותנו, אנחנו מחרימים אותם.
תראה, אני מקווה שלא ניקלע עוד פעם בחרמות. אנחנו אמרנו איפה טעינו ואיפה אנחנו מתקנים, אבל שוב, לא ממהרים לשום מקום. גם המפלגות החרדיות וחבריי, חברי הכנסת החרדים שנמצאים כאן בכנסת, שבחלקם הם פרלמנטרים מצוינים, בסופו של דבר מבינים שיש סיטואציה פוליטית שבה תורכב ממשלה בעזרת השם, לכשתורכב. ואז אנחנו נדבר, אנחנו לא פוסטים אף אחד, ואני מאוד מקווה שלא יפסלו אותנו. אנחנו נעשה הכל בכדי שלא יפסלו אותנו. אבל בסופו של דבר, זה שני צדדים פוליטיים. אין לנו שום דבר אישי, ואין להם שום דבר אישי.
אין גם שום אידיאולוגיה משותפת, אין שום דבר משותף.
כן, יכול להיות. יש לנו היסטוריה אחת משותפת, שאנחנו אוהבים את המדינה הזאת. אוהבים את המדינה הזאת.
חבר הכנסת מאיר כהן, תודה רבה לך.
תודה רבה, אדוני.
אנחנו עכשיו עם צבי חזקאלי, שלום לך צבי.
שלום, שלום ערב טוב.
שם ערוץ 10, ענייני ערבים, תגיד, כשמדברים על העברת שגרירות ארצות הברית מתל אביב לירושלים, וערבים קופצים, ואנחנו שומעים אמירות מאוד קיצוניות בעניין הזה, למה? מה עכשיו קורה? אז מה, כאילו ירושלים המערבית לא בידי ישראל? אתה שומע את אבו מאזן אומר, אנחנו נבטל את ההכרה שלנו במדינת ישראל. זה כל הסיפור, איפה השגרירות ממוקמת?
נכון, אז תראה, מה שקורה פה, זה בעצם מבחן. הגיע ילד חדש לשכונה וכולם רוצים לראות איך הוא מתנהג ואיך אנחנו בעיקר מתנהגים. תראה, זה לא משנה, אתה זוכר שאנחנו דיברנו על המה והאיך, זה לא משנה מה, אם זה להעביר שגרירות, לספח, להעביר מחסום מפה לשם, זה לא משנה מה. עכשיו יש מבחן, שים לב איך קיבלו את פניו של טראמפ בפלסטינים, אמרו שהוא מג'נון, שהוא משוגע, שהוא פסיכי, והם כבר נותנים פה אזהרות שזה סכסוך דתי, ויהיה פה תבערה, ומנהיגי ערב מזהירים את טראמפ, יכול להיות גם שהוא יתקפל. ואז היה הניצחון. אני אזכיר לך, אקח אותך לסיטואציה אחרת, כשתבין על מה אני מדבר. אתה זוכר שלפני 3 שנים אסד השליך טיל קימי, בפעתי דמשק בבוקר אחד של יום ראשון והרג 1,350 איש, אתה זוכר את הבוקר הזה?
כן, כן.
ארצות הברית אמרה, אנחנו צריכים לבדוק אם נחצה כאן קו אדום, קודם כל, כבר היא נכשלה במבחן הראשון, נחצה כאן קו אדום, זה ברור, הוא זרק נשק כימי, כי האמריקאים תמיד אמרו לסורים, כל עוד אתם הורגים ביניכם ברובים, בסדר, רק אל תעיפו את גז החרדל הזה אחד על השני. וכשאסד העיף את זה, אובמה אמר, אני לא יודע אם נחצה פה קו אדום. הנה כבר כישלון שני. ברגע שהביאו לו כבר דגימות, כנראה ישראל שלחה איזה מישהו לקחת שם את הדגימות דם, מה אובמה אמר? מלחמה. קרב את נוסעות המטוסים, וכל העולם התארגן למלחמה, זה היה לפני ראש השנה, אני זוכר את זה. וכולם חשבו שהלך החג, ויהיה מלחמה וכו', ואז ראית לאט לאט איך ארצות הברית ירדה מהסיפור הזה, אמרה שתעשה את זה רק מהאוויר, רק לשטחים פתוחים, רק לראות את זה, רק להזהיר אותו, נראה רק קצת.
עד שזה יתמוסס לחלוטין. זה בעצם האיך.
בדיוק. ואז, שאובמה אמר שהוא לא הולך למתקפה, אז בסוריה חגגו. אז שאלו אותי, מה הם חוגגים שם? את זה שאין עוד מלחמה וזה טוב? אמרתי לו, הם חוגגים ניצחון. זה הנקודה. זה ניצחון של סוריה על ארצות הברית. אז תגיד, רגע, מה פתאום? זה לא כוחות. ואז אני אגיד לך שמייצגי הכוח של ארצות הברית אינם עושים רושם על סוריה כל עוד לא משתמשים בהם, באיך. ולכן, הנה פה, יש פה מבחן עצבים של מי מצמץ ראשון. הפלסטינים אומרים, תשמע, יהיה פה אלימות, ותראה איך כולנו נלחצים מזה. ולא משנה מה ההחלטה, השאלה היא איך. ואם טראמפ ייקח את ההחלטה, אנחנו כבר עושים אותה עם רגליים רועדות ועם ברכיים רועדות. כי בסופו של דבר זה המסר, ואני חושב שזה מה שקורה עכשיו. אנחנו עכשיו בתוך מבחן, הגיע ילד חדש לשכונה, ועושים לו מבחן לראות אם הוא רציני או לא. ואתה יודע, אנחנו השליחים של אותו ילד פה, של טראמפ.
וכשהפלסטינים ישר שולפים את איום האלימות, כאילו משתמשים בזה שעכשיו אין אלימות, ותהיה אלימות, ויהיה אלימות, זה כאילו, יש כאן, אתה יודע, אחד מהצדדים מתמזר בצורה מתוזמרת, כמו שהוא רוצה, לפי התזמון, לפי היום, לפי העוצמה, אלימות נגד הצד השני, והוא בסוף בא וקורא שיבינו אותו, ויבואו לקראתו, ומחוות, ושלא יבנו.
תראה, אז ברור, תראה, קודם כל אבו מאזן, יש לו עוד יותר מה להתרגז, כי בזירה שלו, בזירה הבינלאומית, עכשיו הוא חוטף מכה. זה לא איזה מכה פשוטה, אתה יודע, שהוא קיבל מזה, המתווך האגדי, הפך להיות עכשיו חד צדדי, תחשוב מה היה פה לפני שבועיים בבית הלבן. קרי, אובמה, איזה יופי, איזה כיף. זה אחד, שתיים, הטריק הוא ידוע תמיד, תמיד, תמיד. אפילו אבו מאזן שהצהיר על זה, זה שנכנסנו, שנכנס אבו מאזן בהתחלה לכהונתו, הוא אמר לנו הכתבים, שמו חבר'ה, אני לא כמו ערפאת. אצלי אלימות היא לא אופציה, אפילו לא גם בחצי קריצה וחצי עין, וזה לא נכון. בסופו של דבר זה תמיד מדגדג, כי בזירה הפלסטינית, העניין של האלימות זה חלק מההרתעה. הם בעצם מרתיעים אותנו אפילו רק באופציה לאלימות, ולכן זה הסיפור, כרגע, כי אין להם אלא. ואתה יודע מה? הדבר העצוב הוא שבסופו של דבר זה מחלחל, בסוף מישהו יעשה משהו, כי אם הם אומרים שזה דתי, ורג'וב אומר שזה ככה, וראי צלח אומר שזה יבעיר, ותתפרץ אלימות, ומזהירים מזהירים, בסוף מישהו באמת יקנה את הסיפור הזה, אבל שוב, כמו באינטיפאדה הקודמת, למרבה השמחה, מעטים מעטים קונים את ההצהרות שלהם, כי גם קרנם יורדת בעיני בני העמם, כשהם עולים כל פעם על הבריקדות האלה, אל תשכח שיש תושבים ואזרחים בסיפור הזה, שכבר לא מאמינים לזה, וזה בכל פעם.
והתייחסות שלך צבי לצוק איתן, לדוח שעומד להתפרסם מחר אחרי ההצבעה והרוב הנדרש כדי לפרסם את הדוח הזה, דרישה של משפחות, מה יהיה שם שאנחנו לא יודעים? כלומר, דוח בנושא המנהרות, אנחנו יודעים שהיו דיבורים על מנהרות שלא לא נלקחו ברצינות.
נכון, תראה, בוא נגיד, אני לא חושב שאחרי הדוח הזה אנחנו נגיע לחקר האמת, אתה יודע, יש גם ויכוח גדול בין השבק לצבא, האם מישהו העביר את ההתראה בזמן, והאם התכוננו לזה, אבל אתה יודע, אני, בגלל שאני רואה את זה, יש שתי דרכים לראות את זה. יש לראות את זה מבחינה ישראלית, זאת אומרת, האם זה דמוקרטי, האם זה מספיק עונה על דרישות דמוקרטיות וזכות הציבור לדעת וכו' וכו', אבל אני רואה את זה מהצד השני. אני אגיד לך מה זה משדר לצד השני. הצד השני, ברגע שעורה ועדת חקירה, זה לא משנה אפילו אם זה ועדת חקירה כדי להתייעל, או דוח של המבקר כדי ללמוד מטעויות, עבורם, זה סוג של כישלון שלנו. עכשיו צריך גם להתמודד עם זה. אני אומר לך יותר מזה. האופן, גם אם ידענו על המנהרות וגם אם לא ידענו, אנחנו לא יוצאים טוב מבחינת הודעתית בהקשר הזה. ויותרה מכך, אנחנו גם איכשהו מגלים לצד השני שאנחנו לא בדיוק מבינים מה קורה ואנחנו קולטים את הדברים כלאחר מעשה. תראה, נכון שלא הייתה מוכנות, ואני חושב שהדוח הזה בעיקר ישומש כאן בישראל, ניגוח פוליטי בהמשך אתה יודע, לתופרים את החליפות ואחרי, בתקופת
אווירת הבחירות.
בדיוק. אני חושב שזה, באופן מבצעים זה התייעל, שוב אנחנו חוזרים לשאלה של האיך והמה, ואני אגיד את זה אפילו, אתה יודע, בהשאלה לעניין המנהרות. פעם, צהל היה זה שחושב, וחושב מחוץ לקופסה. מלחמה שלמה, חפרו החמאס מנהרות מתחתנו והכינו אותם ליום קרב. איפה המנהרה שאנחנו חפרנו? הרי ידענו שכולנו נמצאים בשיפה שם, כל בחירי הרשות החמאס שם. למה אנחנו לא חפרנו מנהרה? פעם אנחנו היינו חופרי המנהרות, והיום אנחנו המגושמים. אז אתה יודע, השאלה איפה...
מי יוזם ומי מגן ומי מגיב ליוזמה של השני, זאת השאלה, אבל נכון לעכשיו סביב רצועת עזה יש עבודה מסיבית וקשה של כוחות הביטחון למנוע בכל מחיר. התכנותם ומציאותם של מנהרות נוספות.
נכון, תראה, החיסול של מהנדס המזלתי מראה לך שבאמת חמאס מחפש אלטרנטיבה לסיפור הזה. כנראה עניין המנהרות, שוב, זה במגבלות צנזורה וכולי, יש פה איזה פיצוח טכנולוגי שכנראה הצליח לעשות את האופציה הזו כזו מפתיעה. או אתה יודע מה המצרים עשו בצד השני? המצרים בחודש אחד עשו 1,350 מנהרות. הם פשוט חפרו תעלה והציפו אותה במים. אבל אתה יודע, נו, אנחנו יותר מתוחכמים, וזה כל אחד והשיטות שלו.
כל אחד והאיך שלו, כן.
בדיוק. האיך המצרי, אני מבטיח לך, שהוא לא ישיר מנהרה אחת, שהכל מוצף במים, מה גם שהם עשו רצועת ביטחון של 300 מטר בתוך שכונה, גילחו את הכל. אבל אנחנו לא כאלה, אני יכול לומר לך, שיש סוג של מוכנות, אנחנו כן מתעוררים לזה, אבל שוב, זה לא משנה איך אתה, מה אתה עושה מבחינת טכנולוגית, השאלה, עם איזה תדר אתה בא, מה התדר שלך לשכונה, האם התדר שלך שתשמעו חבר'ה, הפעם לא מתעסקים איתי, או הנה עוד עימות שנצטרך לעבור אותו, ושוב יהיה לנו קרב של מי ממצמץ ראשון, אותנו תעניין השגרה והילדים בקייטנות, ואת החמאס לא יעניין כלום.
ואת החמאס כדי לשמור על מורל, בימים האחרונים כל יום מצעד צבאי אחר, וכל יום חושף יחידת אלית חדשה, ובלשים מתוחכמים
חדשים. אז מה אתה מבין מזה? שהוא במצוקה, ואני אגיד לך שיש מצוקה עצומה ברצועת עזה, אתה יודע, מחסור בסולר, והחשמל, והמים, ואז הוא אומר באיזשהו שלב, זה היהודים, היהודים. אבל אני אומר לך, בסופו של דבר, הפלסטינים בתוך עזה יודעים מי באמת מרעיב אותם. אני חושב שסבב הבא של חמאס כלפי ישראל, זה ממש, אם חמאס יצא עכשיו עם הכוחות שלו לסיבוב הזה, אם באמת נחזיק קצת ראש עם העניין הזה, אפשר להגיע להכרעת חמאס, אבל אתה יודע, סיפור של סבלנות וזמן,
בימים יגידו.
כמו בעולם הרוחני, אין בעולם המציאותי, והלוואי והיה לנו את זה.
צבי חזקאלי, כרגיל, תודה רבה והמעניין. ערב טוב.
תודה להתראות.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
דבי וולף, איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
סקר גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה קבע כי כ-70% מהישראלים בחרו בדלתות פנדור כדלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
אתה עובד כל היום בכתיבת קורות חיים? בוא למצוא עבודה אמיתית. המרכז להכוון תעסוקתי ועיריית בני ברק מזמינים אותך לריד התעסוקה הגדול לגברים, בו תוכל למצוא מגוון משרות חמות ופרנסה בכבוד. היריד יתקיים ביום שלישי כ"ו בטבת בין השעות 2-5:30 אחר הצהריים במרכז להכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31 בני ברק. הדרך שלך לפרנסה עוברת במרכז הכוון.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
בעקבות כניסתו של טראמפ לבית הלבן, אנחנו מדברים על ההשלכות המיידיות של מה שמתרחש בעקבות השינוי הזה בארצות הברית. חלק מהדיווחים אתמול והיום מדברים על הרחבת הבנייה בירושלים וגם על תוכניות חדשות לבנייה, גם הציבור החרדי בירושלים. מוזכרה תוכנית אתרות ותוכניות נוספות, גם ברמת שלמה, ברמות ומקומות נוספים, עם אלפי יחידות דיור, גם לציבור החרדי וגם בכלל בנייה בירושלים, אולי בשל השינוי בממשל האמריקני. ואנחנו עם חבר הכנסת רב מנחם אליעזר מוזס, שלום וערב טוב.
טוב לך ולכל המאזינים.
קודם כל, אתה מרגיש שאווירת בחירות או שמוקדם?
לא, מוקדם מדי, עוד הזמן גדול בעזרת השם, בחיי פוליטיקה זה נצח. זה לא הולך ככה צ'יק צ'ק, כבר בחירות, מה עולה בדעתכם? מה?
הכל יכול להיות, אתה יודע, אם המשטרה מחליטה להגיש כתב אישום, להמליץ על הגשת כתב אישום נגד נתניהו בעוד חודש, חודשיים, זהו, זה בחירות.
אני זוכר שהמשטרה המליצה נגד נתניהו בסיפור ברון חברון, אם זכור לכם, לפני 20 שנה. והיועץ המשפטי רובינשטיין החליט לא. ולא היו לו בחירות, והוא המשיך הלאה, ועובדה שהוא היום עדיין גם ראש ממשלה.
אז אתה אומר שמוקדם מדי. בוא נדבר רגע על הבנייה ועל מצוקת הדיור. עכשיו אנחנו רואים כאן שני דברים שמסתדרים ביחד. גם פותרים את מצוקת הדיור וגם בונים בירושלים בעקבות כניסתו של טראמפ. אתה מאמין לזה שפתאום נראה איזה שכונה גדולה חדשה בירושלים?
לא, אני בינתיים רואה בנייה לציבור הכללי של 11,000 יחידות דיור. כך שמעתי אתמול מתורג'מן, יושב ראש הוועדה המקומית לבינוי. בירושלים, שישב עם שר האוצר, והגיעו למסקנה לבנות הרבה דירות לזוגות צעירים ומעונות לסטודנטים. ראיתי גם כל קורא לרוץ על מכרז של 80 מיליון שקל לבנות פנימיות לסטודנטים, לא לבני ישיבות לסטודנטים. ולהצעיר את ירושלים, שירושלים תהיה יותר צעירה, ואני שואל את עצמי, ואיפה אנחנו החרדים כאן בכל התמונה הזאת? אני לא רואה לא פנימיות ולא דירות לזוגות צעירים, אני רק רואה שהולכים לבנות במודות ארנונה, הולכים לבנות ברכס הלבן, הולכים לבנות בערך כ-11-12 אלף יחידות דיור בגבעת המטוס. בציבור שלנו אני עדיין לא רואה איפה הולכים לבנות. אני לא שומע על הסובסידיה הנכבדה שהולכים לתת. השאלה אם אנחנו עדיין באופוזיציה, נדמה לי, אני לא יודע מה קורה כאן.
אתמול בכנסת, שר השיכון מתייחס לעניין הזה, ואומר שבכל תוכניות הבנייה החדשות, יש גם כן הפרשה לבנייה מותאמת לציבור החרדי. אתה היית שם במליאה כשהוא אמר את זה?
הייתי, ומה זה אם הוא אמר? אני מכיר את הדברים, אני הרי מנהל את כל הנושא הזה של הבינוי, ואני מכיר את זה לעומק. דיבורים לחוד ומעשים לחוד. קודם אתה צריך להבין, ברוב הערים, ראשי הערים לא מסכימים שאנחנו נבוא לשם. וזה פשע בל יחופר. ויש לאוצר את השוט, הסכמי הגג, למנוע מראש העיר את העריצות הזאת, אבל הם לא עושים עדיין עם זה שום דבר. אתה יודע מה שזה, זה הסכם גג שנותנים 100,000 שח לכל אחד, לכל לכל יחידה דיור חדשה. למה שאנחנו לא נקבל מזה? זה מספיק חזק. והשארים לא רואים, לא רוצים אותנו אפילו באזורים שסמוכים לבני ברק, או סמוכים לירושלים. ויש ראש עיר אחד שכן רוצה, ושמור שבוטבול בבית שמש, אבל שם יש לנו בעיה אחרת, שהפיתוח מאוד יקר. הפיתוח הוא 300.
הרב מוזס, אז הנה, עכשיו יש קואליציה. ולא בטוח שהיא תחזיק מעמד עוד הרבה זמן. זה הזמן לנצל כל יום שהקואליציה הזו בתוקף ומכהנת ולדרוש באופן תקיף בנייה. אז נכון. אמירות שמענו, דרישות שמענו.
נכון.
מה עם משהו בשטח?
מה זה בדיוק מה שאני אומר, בזה אני עושה כל הזמן.
אבל גם תגיד את זה עוד חצי שנה, זה לא עוזר להגיד.
לא, 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 יחד עם זאת אני רוצה משהו לומר לך, ואתה תהיה השופר שלי לציבור, לציבור החרדי ולציבור הדתי, שידעו, שיהיה להם ברור מאוד. זה שהם לא נרשמים בפרויקטים שמחיר למשתכן, לא לרכישה ולא להשכרה, זה בעוכרינו הדבר. היו שני רישומים, הראשונים היה 60 אלף זכאים שכמעט אין חרדים שם. בשני, אז עכשיו מתחילים טיפים, אנחנו צריכים כמויות אנחנו צריכים, בכדי שנוכל להתמודד עם כל הפרויקטים האלה. הציבור לא מודע, הציבור לא מכיר את המספר של מחיר למשתכן, שאני זוכר אותו בעל פה כל הזמן, כי רק בהתחלה, רק בימים האחרונים מתחילים להתקשר ולשאול איך מגיעים למחיר למשתכן, איך מגיעים לדיור להשכרה. בוא נניח שבבית שמש נזכה לבנות בשלב ראשון 500 דירות להשכרה, במקום לגור במחסנים יגור בשלוש חדרים, ישלמו רק 2,500-2,600 שח השכרה. אתה יודע מה זה? איזה הישג זה יהיה? ולא שידאגו שהבעל הבית יזרוק אותם תוך שבועיים או תוך שנה. יכול לשבת שם 15 שנה.
תגיד, הרב מוזס, מעניין אותך מה קורה שם בין מילצ'ן לנתניהו? אתה מתעסק? מתעניין?
מה? התיק שלו?
כן.
לא, לי מעניין תיק השיכון, לא תיק נתניהו. תיק נתניהו יש לו עורכי דין ברורים ביותר, ואני לא רואה כל כך מהר. בתוך הניסיון שאני מכיר, זה כמה וכמה פרשיות עם נתניהו שכבר היה. הוא יצא מחברון ברום, והוא יצא מעמדי, והוא יצא מעוד דברים. וגם אז היו הכותרות שחורות, ו... כל מנבא הנבואות למיניהם אמרו את מה שאמרו ולא יצא מזה שום דבר. אני מקווה שגם
טוב,
כך.
חבר הכנסת הרב מנחם אליעזר מוזס,
אני מבקש ממך, תהיה שופר לציבור, להרים טלפון למוקד מחיר למשתכן, זוגות צעירים, זכאים, לבקש את הזכאות, על מנת שאם יזדמן משהו, שיוכלו לרוץ על זה.
כן. אוקיי, הרב מוזס, תודה רבה על הדברים הללו, ושיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה.
אנחנו חותמים מהשעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לטכנאי אברהם ישחקוב, לעורך המהדורה אשר גרייבר, לעורכת הראשית אסתי פלד. אנחנו נשוב לאחר חדשות השעה 8 עם שעה נוספת, ונעסוק במכתב שמתפרסם ממש לפני דקות אחדות. עורכי דינו של מילצ'ן כותבים מכתב לחבר הכנסת אמסלם: חזור בך מדבריך בתוך 48 שעות ונקה את שמו של מילצ'ן לאחר שאמרת שהוא אולי הוא שקרן, ואמרת שהוא היה בחקירות בארצות הברית, דברים שלא היו ולא נבראו, כותבים עורכי דינו. מיד אחרי החדשות נרחיב בעניין.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793. בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675.
אתה עובד כל היום בכתיבת קורות חיים? בוא למצוא עבודה אמיתית. המרכז להכוון תעסוקתי ועיריית בני ברק מזמינים אותך לריד התעסוקה הגדול לגברים, בו תוכל למצוא מגוון משרות חמות ופרנסה בכבוד. היריד יתקיים ביום שלישי, כ"ו בטבת, בין השעות 2-5:30 אחר הצהריים, במרכז להכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31 בני ברק. הדרך שלך לפרנסה עוברת במרכז הכוון.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. עם טובי הרופאים וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם? לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 5700, כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
עכשיו בקץ, 100 שקלים מתנה. פיינל סייל בקץ. קונים ב-200 שקלים ומשלמים רק 100 שקלים. 100 שקלים מתנה בקץ. עכשיו בחנויות ובאתר. לדגמים נבחרים, כפוף לתקנון.
והנה רוני שלנו יוצאת מהחללית, מניחה רגל ומציבה את הדגל. גבירותיי ורבותיי, צעד קטן לרוני, צעד גדול לשבוע החלל הישראלי.
חולמים להגיע למאדים? סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע מזמינה אתכם לשבוע החלל הישראלי. מסלול אתגרי, תצפיות, אסטרונאוטים ועוד. הכניסה חינם, 29 בינואר עד 3 בפברואר. פרטים באתר space.gov.il. האירועים להנצחת מורשת אילן רמון.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
לנשום את ניחוח מטעי הקפה בברזיל, להרגיש בכל לגימה את טעמם של פולי קפה איכותיים, מה שכוס קפה אחת יכולה לעשות. קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי. 100% פולי קפה מברזיל לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט. להרגיש את האיכות, להנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית ובאריזה חדשה. תהנו.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
חדשות כל חי, השעה 8.
טוב ושלום רב, באולפן יעקב גפן. מינויים של אלי כהן לשר הכלכלה ושל איוב קרא לשר בלי תיק אושר במליאת